כן, אז מה זה ט"ו בשבט? אז כתוב במשנה, כן, ט"ו בשבט זה קודם כל יום הלכתי. אז עוד פעם, זה כמו שאנחנו אומרים, כל דבר ודבר מתחילים במושגים הרוחניים. איפה עוד שנה? הנה. אז מה כתוב על ט"ו בשבט? זה ראש השנה, ארבעה ראשי ראשים מהם. ראש שנה לאילן, כן, בחמישה עשר בו ראש שנה לאילן, אומר הברטנורה, מה זה לעניין? לעניין מעשר פירות, שאין מעשרים פירות אילן שחנתו קודם שבט, או שחנתו לאחר שבט. שמה? שפירות שחנתו עד ט"ו בשבט הם שייכים לפירות של שנה שעברה, ורק הפירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט הם שייכים לשנה הבאה. זה ההלכה. ומה? אז ט"ו בשבט זה יום הלכתי כזה, אבל למרות שזה יום הלכתי, אנחנו רואים שהוא נהפך להיות יום שאפילו מישיבת בית אל כן, מפנים זמן, מבטלים סדר הערב בשביל לקיים את המנהג שהמקובלים הנהיגו לאכול מפירות ארץ ישראל. כן, מה? לאכול מפירות ארץ ישראל. כן, אז היה כתוב, אז כתוב את הדבר הזה שהיה מנהג, היה מנהג שהיו נוהגים בחוץ לארץ לאכול חרובים, לאכול חרובים. כתוב, אני חושב, שהם היו גם ברוכים על, כי מתוך התגעגעות לארץ ישראל היו ברוכים כשהם היו אוכלים את החרובים, כי זה היה היום שהם היו משתוקקים, זה היה היום משתוקקות להגיע לארץ ישראל. ו טוב, היום אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז כבר המרנו את אכילת החרובים ואכילת פירות שגודלים בארץ ישראל, כן, בפירות שבעת המינים, כמה שזה, גם זה עוד בינתיים איננו, אנחנו אוכלים פירות, אבל החיטה והשעורה לצערנו עדיין זה לא בצורה של פרי, כן, החיטה, אנחנו רוצים לזכות לט"ו בשבט העתידי, שגם החיטה והשעורה זה יהיה בצורה של פירות ולא בצורה של לחם, כן, לא בצורה של עמל מאוד גדול. אז זה מנהג אחד. וכשהגיעו לארץ ישראל, אני לא יודע בדיוק את השורשים של זה, אבל אנחנו רואים שיש גם מנהג נטיות. עכשיו, מנהג הנטיות זה לא רק התנועה הציונית, כי אנחנו רואים שמרן הרב, כשהוא מדבר על על חודש שבט, אז מה המשפט של חודש שבט? חשק הנטיות. מה? זה מבטא כאילו את חפץ ההטבה לדורות הבאים. לא אמרתי את זה במדויק. מה?
המובלט
בתוקפו בעץ החרוב. מעולה. כן, אז רואים שבאמת העניין הזה של ט"ו בשבט קשור גם לא רק למציאות הזאת של הפרי, אלא גם למציאות הזאת של העץ, של העץ, של נטיית העץ. כלומר, יש בט"ו בשבט גם יום של ביטוי של נטייה בארץ, שאנחנו נטועים בארץ, ואין לך דבר שהוא יותר מבטא לנטייה בארץ מאשר לטוע עצים, כן, כי כמו שאומר הרב, העץ הוא מבטא את זה שאתה פה לדורות, כי עצים נוטעים לא רק בשבילך אלא אתה נוטע שהמקום הזה יהיה מיושב, וארץ ישראל נהיית מיושבת בזה שיש דור אחרי דור אחרי דור אחרי דור, וזה בא לידי ביטוי בנטיית העצים. יש בט"ו בשבט את העניין הזה של אכילת הפירות, כן, אכילת הפירות בט"ו בשבט, שזה יותר המקובלים הניגו את העניין הזה של אכילת הפירות. ואיך זה קשור להלכה הזאת? אז כן, אז ברור שעיקר ההלכה של ט"ו בשבט זה כמו שאמרו לכאורה המקובלים, שזה יותר העניין של הפירות, כי הט"ו בשבט הוא יותר מגדיר את הפרי, כן, לאיזה שנה הוא שייך. אם הוא שייך לשנה הקודמת, או שייך לשנה הבאה. אבל זה בכל אופן גם העניין הזה של הפרי, לאיזה שנה הוא שייך, זה בסופו של דבר פונקציה שהעץ כל שנה הוא משתרש עוד יותר בארץ, הוא נהיה, זה על ידי הגשמים, על ידי זה שעובר עוד שנה של שהשורשים שלו נהיים עמוקים יותר, אז הוא משתרש עוד יותר בארץ, וזה משפיע על הדין הזה של הפירות. כלומר, זה שתי הלכות של עיקר הדין של פורות של ט"ו בשבט, זה באמת הוא נפקמין על הפירות, אבל הוא מתחיל, הוא מושפע בעצם הדין הזה של העץ, כן, גם יש את הנפקמינה, יש את הנפקמינה לעניין דיני אורלה, שאורלה, למרות שכתוב במשנה שראש אחד בתשרי זה ראש שנה לאורלה, נכון? באחד בתשרי ראש שנה לנטייה, נכון, לנטייה, אבל כתוב שמה שאם נטע אילן 45 יום קודם אחד בתשרי, אז זה נחשב, זה עלה לו לשנה, אבל כשיגיע אחד בתשרי שנה רביעית, אם חתום מנטייה זו פירות עדיין המסורים משום עורלה, שאף על פי שתשרי ראש השנה לנטייה 15 בשבט ראש השנה לאילן, וזה כבר נעשה אילן, לפי כך אין שנתו מתחדשת לצאת מדי עורלה עד 15 בשבט, ושם ואילך אם יחתו בפירות הם תורת רביעי תרווי עליהם לאוכלם בירושלים. זאת אומרת, זה בסופו של דבר גם משפיע לדיני עורלה, שדיני עורלה הם יותר קשורים האם אתה בעץ שעברו עליו 3 שנים או 4 שנים, אז אתה צריך כאילו שזה יהיה בסופו של דבר פירות שחנתו בעץ של השנה הרביעית, שזה אחרי ט"ו בשבט. אז זה שתי הבחינות האלה שיש בט"ו בשבט. וזה קשור באמת, העניין הזה של העץ והפרי קשור למה שדיברנו, כן? שאנחנו נמצאים בעולם מה עושה את ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? מה שעושה את ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא זה העניין הזה, האם יש עץ או אין עץ. שהעולם הבא הוא עולם של פירות, ככה איך שהרמח"ל התחיל, שהעולם הבא, העולם הזה זה עולם שהוא עולם של עבודה, כן? העולם הזה הוא עולם של עבודה, והעולם הבא זה העולם של אכילת פירות. הפרי זה ביטוי לדבר הזה שאתה נפגש עם התכלית של הדבר, והעץ והעבודה על העץ, וזה שאתה צריך ליטוע עצים, כן? זה העניין של העולם הזה. אז אפשר לבוא ולהגיד שבאמת ביום הזה יש את הבירור הזה בין העניין הזה של העמל והעבודה והעץ לזה שבאמת, לעניין הזה של אכילת הפירות. אבל באמת זה חידוש מאוד גדול שהמקובלים רוצים להגיד לנו את הדבר הזה, שאפשר, כאילו שעושים לנו יום של אכילת פירות, כן, זה, אני לא הייתי מעז לעשות כזה דבר, יום של אכילת פירות, כן, אין לנו יום, כן, אין לנו כזה יום של אכילת פירות. וט"ו בשבט זה איזושהי מדרגה מאוד כנראה סודית כזאת, מאוד עליונה, שאפשר לאכול פירות, אפשר לאכול פירות. אז איך שאני מבין זה כך. איך שאני מבין, אני מבין כך, שבאמת, גם בעולם הזה, גם בעולם הזה, נכון שאנחנו בעולם שיש בו עץ ויש בו פירות, ושאנחנו צריכים, ועיקר העולם שלנו, אנחנו נפגשים עם האור האלוקי בצורה כזאת שאתה משקיע בעץ, ושאתה נוטע עצים ואתה עובד, ואתה לא צריך לשים את הדגש שלך בעולם הזה לאכילת הפירות. אכילת הפירות זה מדרגת העולם הבא, זה לא מדרגת העולם הזה. אבל גם העולם הזה הוא עולם שצריכים לאט לאט להתרגל בו, להיות קשור לפירות. ברמה האידאית, ברמה העליונה, הרי אנחנו יודעים שהעבודה הייתה בצורה כזאת של גן עדן. כלומר, העולם האידיאלי הוא עולם שהקשר בין העבודה לבין התולדות של העבודה זה כמו שבגן עדן. וגן עדן זה היה, גן עדן זה מקום שיש בו עבודה, אבל יש בו עבודה, מה שנקרא עבודה נטו. אין שם עבודה של קוץ ודרדר תצמיח לך. אין שם עבודה שאתה צריך להשקיע המון אנרגיות בדברים שמתנגדים לצמיחה, מתנגדים לפרי, מתנגדים לדבר, לנטו של החיים. כן, זה גן עדן. גן עדן זה מקום שאתה לא משקיע, שאתה לא משקיע בקוץ ובדרדר, אלא אתה רק משקיע גם העבודה של גן עדן היא עבודה מסוג אחר. היא לא עבודה שיש בה קליפות, שיש בה קוצים וברקנים. קליפות אולי כן יש. כלומר, אני לא יודע, כתוב שבאמת בגן עדן החיטה הייתה פרי, הכל היה באמת זה, אבל האם באמת כל הפירות היו בלי קליפות? אני לא יודע אם זה היה בלי קליפות בגן עדן. כלומר, אחרי הכל גם גן עדן זה העולם הזה. אבל בסדר, גם אם זה קליפות, זה קליפות, יש הרי סוגים שונים של קליפות. אחד מהדברים שאני חושב שהכי מדברים על מעלת הפירות, זה תלוי איזה סוג קליפה זה. כמה שהקליפה היא רכה יותר, אז זה אומר שזה פרי במדרגה גבוהה יותר. ואם הקליפה היא קשה, אז פרי כאילו שבמדרגה אולי פחות עליונה, ככה פעם נתנו דרשות כאלה. אז יכול להיות שבאמת הפרי שהוא יהיה הכי הכי מתוקן, זה יהיה החיטה והשעורה, שהקליפה שלהם היא הכי, הכי כאילו, הכי דקה. כן,
למה
שתפוח
פחות?
מה? לא, אני מבין שכשהחיטה היא תגדל על עץ, זה תהיה כמו עוגה, זה יהיה כמו גלוסקרה. כלומר, זה יהיה אפילו בלי קליפה כזה. כלומר, גם זה יהיה בלי קליפה. אבל, אז מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שבעצם אנחנו נמצאים בעולם שמה שהרב מדבר פה על התכלית, הידיעות הרוחניות והאמצעים, אז בתורה באיזושהי דרך זה די קרוב. אבל בחיים שלנו אנחנו נמצאים בעולם שהפער בין ההתעסקות שלנו המון בטוב וברע ובאמצעים שמביאים אותנו אל הטוב, לבין שאתה חי ומגיע לנקודות הנטו של החיים, הוא פער מאוד מאוד גדול. וזה בוודאי נובע מהנפילה של חטא אדם ראשון, כן, האדם הראשון, כן, בגן עדן באופן אידאי, אנחנו היינו בעולם שהיה המרחק בין העץ לבין הפרי היה מרחק פחות גדול, עד כדי כך שהיה טעם העץ כטעם הפרי, אז לא כתוב שלא היה עץ ולא היה פירות, ברור שהיה עץ והיה פירות, זה המהות של העולם הזה, שיש בו אמצעים ויש בו תכלית, אבל היית יכול לטעום, היום העץ הוא כשלעצמו מר, כן, זה פרשת בשלח, שהעץ הוא באופן בסיסי מר, ובגן עדן, בעולם המתוקן יותר, אז הטעם של העץ הוא גם לא היה כל כך מר, היה לו טעם של פרי, אז מה זה אומר? זה אומר שגם האמצעים הם לא היו כל כך רחוקים מהתכליות, והחיבור בין לעובדה ולשומרה, בין העבודה לבין התולדה של העבודה, שזה הפירות, הוא לא היה פער מאוד מאוד גדול, וזה זה, 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 זה התיקון של גן עדן, זה התיקון של העולם, שהאדם היה מרגיש שכשהוא מתעסק בנטיית העץ, כשהוא מתעסק כן, כשהוא מתעסק בנטייה, הוא גם שם הוא היה מרגיש טעם טעים, כן, זה לא היה, ההבדל בין העץ לבין הפרי, זה היה רק הבדל כמותי, זה לא היה הבדל שפה אתה מרגיש שאתה מתעסק באמצעי, ופה אתה מתעסק בתכלית, אלא הפרי זה היה התרכיזיות של הטוב, והעץ זה היה הדרך להגיע לטוב, זה כאילו זה פרופר כמו פרוסדור וטרקלין, כמו שהרציזה תמיד היה אומר, שבארץ ישראל זוכים שמשהו מהאור, כן, הפרוסדור, כשאתה נמצא, יש פרוסדור שמוביל אל הטרקלין, אבל יש פרוסדור שהפתח של הפרוסדור זה הטרקלין, אז מהטרקלין יש אור לפרוסדור, ויש, אבל אם זה פרוסדור שמוביל אל פרוסדור, שמוביל אל פרוסדור, שמוביל אל פרוסדור, כן? אז הפרוסדור הרחוק אין בו שום דבר מהאור של הטרקלין, כן? אז נגיד שאנחנו היינו בחוץ לארץ, אז בחוץ לארץ הפרוסדור הוא כל כך רחוק, זה פרוסדור של פרוסדור של פרוסדור של פרוסדור שמוביל אל הטרקלין, אז זה מקום שאין שם בכלל אור, כן? אז ממילא שם לא היה אפשר לאכול פירות כאלה מתוקים כמו בארץ ישראל, היינו צריכים לאכול חרובים, כן? החרוב הרי אתם יודעים שהוא באופן בסיסי מאכל בהמה, כן? הוא מאכל בהמה באופן בסיסי, מה?
גם באופן לא בסיסי כל כך.
וקשה לאכול אותו, כן? זה נכון שהוא מאוד מזין, יש בו מאוד מאוד כן, כוח הזנה, הוא מאוד מאוד בסיסי, וכנראה ככה זה כנגד הגלות גם, שגם הגלות היא מצב באמת של ריחוק מאוד גדול מהחיות הנעימה, אבל היא כנראה כן בנתה משהו בסיסי כזה, משהו מאוד יסודי, זה, אבל זה ט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה יום שבו אנחנו רוצים למצוא את לתת את הטעם של הפרי לחיים שלנו, כן? אז זה נעשה בצורה כזאת, לכן זה ככה אני מבין את התקנה הזאת של אכילת פירות, לתת את לחפש איך אנחנו מכניסים בחיים שלנו את הטעם של הפרי, כן? איך אנחנו כאילו בציורים העמוקים שלנו צריכים להיות שכל החיים שהם מאוד מאוד, יש בהם המון המון עמל, אבל הם בשורש שלהם, בעומק שלהם, הם מובילים אל הפרי, שייכים אל הפרי. כן, מובילים אל הפרי ושייכים אל הפרי, אז בחוץ לארץ זה נעשה רק על ידי אכילת החרוב, ופה אנחנו זוכים להגיע לארץ ישראל, זה כבר נעשה בצורה הרבה יותר עשירה, בצורה של אכילת שבעה מינים, אבל ברור שעוד לא גמרנו את הדרך, כי עצם הדבר הזה שאת החיטה ואת השעורה אנחנו לא אוכלים בצורה של פרי, והחיטה והשעורה יש בה המון תערובת של טוב ורע, ולכן אתה צריך כל כך הרבה מלאכות עד שאתה מצליח להכשיר את החיטה לאוכל ואת השעורה עוד יותר עד שתצליח להכשיר אותה לאוכל, אז ברור שעוד יש לנו עוד הרבה מה להתפלל ביום הזה, שבאמת נזכה שהחיים שלנו, יותר ויותר נרגיש שהחיים שלנו הם מדובקים וקשורים לפרי. ואחד מהדרכים הבסיסיים להגיע לדבר הזה, זה כמו שאמר הרב בפסקה שלו, זה מתחיל מנטיית העצים, מחפץ ההטבה. שאתה צריך להרגיש את הדבר הזה, אל תסתכל על, על הנקודה שלך בחיים, אלא אתה צריך להרגיש את עצמך כחלק מהאור הכללי, מהרצף של הדורות, מחפץ הטבת הדורות, זה הצורה, זה הפטנט הראשון, זה הסגולה הראשונה להרגיש את את השייכות אל הפרי, על ידי זה שאתה מופיע, שכל העבודה היא בצורה כזאת של חפץ ההטבה, זה התרופה הראשונה לאיך החיים שלנו נפחים להיות חיים, שאנחנו, יש לנו איתם חשק, כן, ושמחה. ויש עוד הרבה הרבה תרופות, כן, עוד הרבה הרבה זה, אבל אנחנו מגיעים לתפילת ערבית, את ההמשך.